אני רוצה לדבר היום על כל אישה, אבל לא רק מהבחינה של ההלכה, כאילו האם ראוי לשמוע על כל אישה, אלא גם כל אישה, כאילו מה מקומה או מקומה של האישה בחברה, מה המקום של הקול של האישה בהיסטוריה, בבריאה בכלל. אז אני רוצה לגעת בשני הדברים האלו, ואני מקווה שנגיע לאיזה מין הבנות מעניינות. אני קראתי כמה דברים מעניינים השבוע. עכשיו, הסיבה שאני מביא את זה כנושא היום, זה בגלל שאנחנו בתוך פרשת בשלח. פרשת בשלח, היהודים יוצאים ממצרים, עוברים את ים סוף, כן? ואז הם בעצם רואים את הנס הגדול ביותר, קריאת ים סוף. ואז כשעוברים את הים, אז מתחילים לשיר, כן? לשבח את השם על הנס הגדול. ואז אלו הפסוקים מפרשת השבוע שמתארים את זה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור, אשירה לאדוני כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. ואז ממשיך איזה 18-19 פסוקים של שיר, ואז אנחנו מגיעים לקטע של הנשים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף. לא רואים איפה משה פה ולמה התיאור הזה בדיוק מרים הנביאה אחות אהרון, נראה את זה בהמשך. את התוף בידה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וטען להם מרים. אז כולם דנים מה זה הטען ולא לשיר, מה זה בדיוק אומר. ואז אחרי זה היא בעצם אומרת בדיוק מה שמשה אמר, ושיר על השם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. אז יש הרבה דיונים על הפסוק הזה, לרוב הדעות זה סתם להזכיר לנו שהם שרו את כל מה שהבנים שרו, פשוט זה בקיצור רושמים את המשפט הראשון. עכשיו יש הרבה פירושים מה בדיוק קרה שם, איפה נשים היו, מה הם שרו, איך הם שרו, האם הם שרו בכלל או אמרו את הפסוקים. אני לא אכנס לכל העניינים האלה, אני אצטט לכם שתי פירושים די בולטים. אחד זה המדרש שגם רשי מביא, מגיד הכתוב שכשם שאמר משה שירה לאנשים, כך אמרה מרים שירה לנשים, היא אומרת ראשי דברים והן עונות וגומרות אימה. זאת אומרת, המילה טען בעצם מצביע על ענייה. זאת אומרת, היא אמרה פסוק והבנות עונות, וככה זה היה עם משה. קריאה וענייה. ועכשיו הרב הרש מסביר את זה אפילו עוד יותר. הוא אומר, משה וישראל שרו ומרים והנשים ענו להם. אז נכון, זה היה קריאה וענייה, אבל זה היה בין הגברים לנשים. עכשיו, איך זה אנחנו מסתבכים עם ההגדרה של כל אישה, מה מותר לשמוע, מה מותר להשמיע? אז הגמרא דנה בדיוק בעניין הזה של קריאה וענייה. כתוב פה ככה, אמר רב יוסף, זמרי גברי ואני נשי, זאת אומרת, האנשים קוראים והנשים עונים, עונות, פריצותה. זה נקרא פריצות, זה כאילו לא ראוי, זה על הגבול של המיניות. ואז הוא אומר, זמרי נשי ואני גברי כאש בנאורת. אז הוא אומר, אם הנשים קוראים והגברים עונים, אז זה אפילו יותר גרוע, זה כמו אש בוער. אוקיי, אז עכשיו מה ההבדל בין שניהם, ומה זה ההגדרות פריצות ואש בנאורת? אז רשי מסביר, לפי שהעונה מטעה אוזנו לשמוע את המזמר לעונות אחריו, ונמצאו האנשים נותנים ליבם לכל הנשים, ואז הוא מצטט גמרא מפורסמת שנראה אותו טוב, וכל באישה ערבה. זאת אומרת, יש משהו מיני בקול של האישה. ואז הוא מצטט כמו בגמרא, כדכתיב, זה פסוק בשיר השירים, השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראך נווה. ואז הוא ממשיך ואומר, הוא מבעיר את יצרו כאש בנאורת. אוקיי, אז מי ששומע לכל אישה, כשהגבר עונה לאישה, אז זה כאילו הוא מבעיר אש בתוכו. ואז רשי ממשיך ואומר, אבל זמרי גברי וענין נשי, זאת אומרת, הגברים קוראים והנשים עונות, כיצד פריצות יש דקול באישה ערבה, אבל אינו מבעיר יצרו כל כך שאין המזמרים מתאים אוזנם לכל העונים. אז הוא אומר, יש הבדל בין זה ששמים לב ממש לבין זה ששמים לב כאילו בצד. אז הוא אומר, שניהם לא ראויים, אבל הוא אומר, יש הבדל שצריך באמת להדגיש, שאם אתה באמת שומע לכל אישה, אז יכול להיות שאתה מכניס את עצמך לאיזשהו מצב של מיניות שזה לא ראוי. אוקיי, עכשיו, למה זה כל כך לא ראוי? אז הגמרא אומרת פה, אמר שמואל קול באישה ערבה, שנאמר, השמיני את קולך כי קולך ערב ומרך נאווה. אז מקשרים את הקול עם המראה, והקול בעצם מכלול אחד של אסתטיות. כאילו אנחנו נכנסים לתחום האסתטי, ויכול להיות שאנחנו הולכים לאיבוד בזה. עכשיו, אבל למה? אני שואל, מה מיוחד בכל האישה? מה מיוחד במוזיקה בכלל? אז אני מביא שתי ציטוטים פה. אחד זה אוליבר סאקס. אוליבר סאקס, למדתי השבוע, הוא פרופסור לנורולוגיה. הוא פרופסור גדול וכתב כמה ספרים על נורולוגיה וגם על מוזיקה, וגם הוא מתאר איך הוא משתמש במוזיקה לטפל בכל מיני אנשים חולים בדברים קשים מאוד כמו אלצהיימרס ופרקינסונס ודברים שגורמים לאנשים לא לתפקד, והמוזיקה איכשהו עוזר. ואז הוא אומר, "Music, uniquely among the arts, is both completely abstract and profoundly emotional." אז הוא אומר, יש משהו רגשי עמוק וחזק במוזיקה. It has no power to represent anything particular or external, but it has a unique power to express states or feelings. אז המוזיקה בעצם נותנת המוזיקה היא בעצם כלי להביע הרגשות. ואז music can pierce the heart directly. אז יש משהו מיוחד במוזיקה שבעצם נוקב ישירות לתוך הלב. אז זה דבר אחד. אבל אני קראתי את דרווין, שהוא אפילו מסביר את זה אפילו יותר חזק, מה הכוח של המוזיקה. הוא אומר פה ככה, I conclude that musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the opposite sex. אז הוא אומר, מוזיקה בכלל, קצב, כל זה השתמשו לפני בני אדם, כל בעלי חיים משתמשים בזה, להקסים את המין השני. כן, זה מה שהוא אומר. Musical tones became firmly associated with some of the strongest passions. כן? אז המוזיקה מיוחסת לתאוות חזקות מאוד. ואז הוא ממשיך, and are consequently used instinctively. באופן טבעי אנחנו משתמשים זה, ואפילו בלא מודע, המוזיקה משחק תפקיד עם ההרגשות שלנו. ואז הוא אומר, before acquiring the power of expressing their mutual love in articulate language, they endeavor to charm each other with musical notes. אז הוא אומר, אפילו לפני שימוש בשפה מדוברת, השתמשו במוזיקה על מנת למשוך אחד את השני. אז ואז הוא מסיים פה, women are generally thought to possess sweeter voices than men, and they first acquired musical powers in order to attract the other sex. אז הוא אומר, הקול של האישה היא קול ערב יותר מהגבר, והיא משתמשת בזה על מנת למשוך את הגבר. אז זה, שוב פעם, הכוח של הקול הוא מאוד חזק. ובגלל זה יש את הנטייה בהלכה להגביל את זה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על ההלכה, אני לא עברתי על הגמרא, אבל בתוך ההקשר של הגמרא, איפה שזה כתוב קול באישה ערב, אז הם דנים בכל מיני דברים. הם דנים מצד אחד על קריאת שמע. קריאת שמע זאת תפילה מיוחדת שמסמלת גם כל מיני דברים שבקדושה, ואז הם אומרים שלא ראוי לשמוע קול אישה בגלל שאתה צריך להיות מפוקס על הקודש. אוקיי? אבל גם מדובר שמה בגמרא על דברים גם כלליים, שלא ראוי להסתכל על אישה שהיא לא האישה שלך, בגלל שיכול להיות שאתה תסתבך. בסדר? אז עכשיו הראשונים, הפוסקים הגדולים, דנו בזה, האם העניין של כל אישה שייכת לתפילה, או שייכת באופן כללי. והם מתחלקים, יש מחלוקת. אז השולחן ערוך פוסק ככה, יש להיזהר משמיעת כל זמר אישה בשעת קריאת שמע. אז הוא אומר, הנה, אתה, הדבר שייך לתפילה, כן? אבל הוא גם הולך פה, ובאבן עזר, זה הציטוט האחרון של השולחן ערוך בדף, ואסור לשמוע כל אישה, אז הוא גם פוסק כמו הצד השני. אז יש מחלוקת בראשונים, הוא לא מצדד, הוא לוקח שני הצדדים, הוא אומר גם אסור בתפילה, גם אסור באופן כללי. הכל היא, שוב פעם, כל זה כל כוח מיני, זה כוח אסתטי, ואפשר להסתבך בזה וצריך להגביל את זה. אז הוא אומר, אתה לא יכול לשמוע לא בתפילה ולא באופן כללי לכל האישה. עכשיו, עדיין יש המון המון פרמטרים, מתי, איך, זה לא כל כך פשוט שאתה לא יכול לשמוע על האישה, בטוח לא בדיבור, הבית שמואל שמפרש את השולחן ערוך אומר, אבל כל דיבור שלה מותר. אז אנחנו מדברים על מוזיקה. אבל אם תהפכו את הדף, יש הרבה דיונים איך ליישם את האיסור הזה, והרב חנקן, שהוא פוסק מודרני גדול, אז הוא מפרק את הפרמטרים לפי הפסוק שקראנו בשיר השירים. ואז הוא אומר פה ככה, פירוק הכתוב בשיר השירים, השמיעיני את קולך ערב, כי קולך ומראך נווה, אם אנחנו נפרק את זה למרכיביו, מגלה לדעתי, הוא אומר, את התכונות של כל באישה ערבה, בצורת החריפה והמגרה ביותר. והן, עכשיו הוא מונה דברים, הפרמטרים. אז הוא אומר, קודם כל, צריך להיות אישה יחידה. אז אם זה שתי אנשים, אז זה לא שייך, אתה יכול כן לשמוע, או אפשר להקל, הוא יגיד, כן? והשמיעיני את קולה, אז היא בעצם עושה את זה להשמיע את קולה, לא סתם שרה, ואז זה צריך להיות קול ערב, לא סתם קול, כי לא יכול להיות שיש לה קול מכוערת, אז זה כבר מתנגדת. ואז הוא אומר, בכוונה להנות, כן, בפסוק אנחנו קוראים על אישה שבעצם שרה לגבר על מנת למשוך אותו. אז הוא אומר, אם זה לא למטרת למשוך את האיש, לענות אותו, אז זה גם סיבה להקר. לגבר אחד, אז אם זה לקבוצה, אז גם זה לא שייך. ואז הוא אומר, הוא המתכוון לשמוע, אם גבר עובר ברחוב ולא שומע, אז זה גם לא שייך. ואז להנות מקולה, הגבר בעצם יושב שם על מנת להנות מהאישה, ונהנה מריאתה, כן, בגלל שכתוב, כן, מריח נווה. אז הוא אומר, אז זה גם פותר לנו מרדיו. עכשיו, הוא לא אומר שכל אחד מאלו, אז מיד יורד האיסור, אלא בוא נמשיך במה שהוא כותב. כל אלה הם צדדים להחמיר, וכשנגדם צדדים להקל. לדוגמה, תרי קלי לא משתמש, זאת אומרת, שני קולות ביחד, אז זה לא נחשב, הוא השלילה של היחידה. ואף על פי שעדיין יש בזמרי נשי מקצת פריצות, כמו שפירש רשי, מכל מקום, על ידי צירוף כמה צדדים להקב, אפשר שלא תהיה שם פריצות כלל, וכך היה בשירת מרים ובנות נשי ישראל על הים. אז ככה הוא מסביר, אם מרים, השירה היה בזה שהיו הרבה הרבה צדדים. קודם כל זה לא היה ליהנות לגברים, בעצם היה הרבה נשים והרבה גברים, זה היה משהו דתי. ואז כל מיני צדדים בזה מראים שבעצם הוא מנסה להסביר מה קרה במרים, למה זה היה מותר ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז שוב פעם, זה משהו יותר כמו שדרווין אמר, כן? שאישה שמשתמשת בקולה למשוך גבר, אז פה יש איסור, אפילו אומרים איסור דאורייתא, כן? אבל עם הצדדים, אז אוקיי, כל גבר צריך למדוד לעצמו איפה הקו שלו, אבל הרב חנקין בעצם נותן לנו איזשהו מקום להקל קצת פה שם, שזה לא מדובר באמת על אישה שמושכת גבר, אוקיי? עכשיו, נשאלת השאלה, אם זה עדיין פריצות ועל גבול פריצות או כל מיני עניינים כאלו, אז למה נשים שרו בכלל? שכולם שרו ביחד, כאילו למה שמרים שרה עם הבנות? כאילו מה מיוחד בזה? אז המלבים עונה משהו מעניין שהמיוחד בנשים בכלל. אומר פה ככה, כבר אמרו חזל שבזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים, שנשי הדור ההוא היה להם זכות יותר מהאנשים. אז הם שרו לבד בגלל שבעצם הם שגרמו לזה שניצלנו ממצרים. אז איך הוא רואה את זה? אז בהמשך אנחנו נראה את זה. אז עכשיו במקופקף כתוב, וקרא אחות אהרון, למה זה לא אחות משה? כמו שפירש חזם, שנבעה בעוד שהייתה אחות אהרון לפני לידת משה. אז היא נבעה שיולד בן שיהיה הגואל והמושיע, ועתה נתקיים נבואתה לקחת הטוף בידה. אז בעצם היא נבעה בזה שיהיה גאולה, שיהיה בן שמושיע, ואז זה הסיבה שמדגישים כאן בפסוקים, שעכשיו היא שרה על הנבואה שהתגשמה. אוקיי? עכשיו, שוב פעם, מה התנבא ולמה אנשים יותר צדקניות? אז אנחנו קוראים ברש"י שהוא מסביר עכשיו שהבנות רצו לתרום למשכן, כשבנו את המשכן, הן רצו לתרום את המראות שלהן. ואז היה בעיה, משה לא רוצה לקבל, ועכשיו רש"י מסביר למה זה היה טוב. בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. כן, אז שוב פעם העניין של האסתטיות והכוח של שהיופי של האישה בא לשחק פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו נשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומליחות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות. כל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדל אותו בדברים, לומר אני נאה ממך. ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להן, ומתעברות ויולדות שם שנאמר תחת התפוח עוררתיך. אז בעצם מה שמוסבר כאן, שאנשים השתמשו בכוח הקול, בכוח האסתטיות, על מנת לגרום לגאולה. למה זה לגרום לגאולה? בגלל שאם הן לא היו יוצאות לעשות יותר יהודים, אז לא היה מי להיגאל משם, כן? אז הגברים אמרו, עזוב אותנו, אנחנו עובדים לפרו, ואנחנו לא יוצאים מזה, הכל עבוד, והאנשים בעצם הביאו אופטימיות, הביאו אמונה, הביאו את התקווה שהכל יהיה בסדר, ואנחנו צריכים לפעול עבור זה, אפילו בתוך החושך של העבדות במצרים. וזה הכוח של האישה, זה הצדקניות שבעצם גרם לגאולת עם ישראל, אוקיי? ועכשיו, אז איפה המקום לנשים? אז אביבה זורנברג, היא אומרת פה משהו מעניינת בקשר לכל העניין הזה של הנשים. Women remain a latent presence in their very absence. כאילו הם כוח מאחורי הקלעים. They represent the hidden sphere which must remain hidden if it is to do its work with full power, but which must be revealed in some form if that work is to be integrated. זאת אומרת, מצד אחד, הן צריכות לעבוד מאחורי הקלעים, אבל היא לא פוסלת והיא אומרת שהן גם צריכות לבוא לידי ביטוי במראה הציבורי. ואני רואה בזה אולי הדוגמאות של המראות שזה היה מאחורי הקלעים, והשירה של מרים והנשים שזה באופן ציבורי הם משבחים את השם. אז יש מקום גם מאחורי הקלעים וגם לפניהן עבור הנשים. ואז אני שאלתי את עצמי, אז מה ההבדל בעצם בין גברים לנשים? כאילו אנחנו רואים שיש הבדלים ואנחנו חייבים להודות בזה. אם אתה מנסה להשוות ולהגיד אין הבדל, אז אתה מבלבל את המוח וגם זה לא טוב. יש מדרש פה שדילגתי לו איפה שרשי אומר, לא דילגתי, הנה זה פה בגמרא, כתוב בתלמוד בבלי מסכת סוטה דף י' א', עבדו בהן בפרך שהיו מחליפין מלאכות, מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. אז כל אחד יש לו או יש לה את התפקיד, ואם אתה מחליף את זה, זה עבודת פרח, זה סבל נורא, כל אחד צריך לפעול. אז איך אנחנו אמורים לפעול? אז קראתי משהו מעניין, זה מאמר ארוך ומתעמך, עשה איזה מין סקר על אנשים, מה ההבדל בין מנהיגים נשים ומנהיגים של גברים. והם אומרים שקודם כל צריך להבין שיש בגדול שלושה סוגי מנהיגות. יש מה שהם קוראים transformational leadership. Okay? Transformational leadership means לשנות, כן? לגרום לאיזשהו שינוי במי שאתה מנהיג, אוקיי? לגרום לטרנספורמציה. וזה אתה עושה על ידי דוגמה אישית. וזה אתה יודע על ידי הסבר. אתה מנסה לגייס את האנשים להבין עד כמה זה חשוב מה שאתה עושה. הם אומרים, הם משתמשים במילים כמו תקווה ואופטימיות, כן? ותכלית והבנת המשמעות. אתה מנסה להסביר ולגייס את הכוחות על מנת שהאנשים בעצמם יעשו את העבודה בגלל שהם מבינים והם אופטימיים ומעריכים אותך. זה transformational leadership. וזה, הם אומרים, זה בא לידי ביטוי אצל הנשים יותר באופן טבעי מהגברים. אז האופן השני של leadership זה transactional leadership. Transactional leadership, אני קראתי בעברית, הם מתרגמים את זה למנהיגות מתגלמת. מנהיגות מתגלמת, transactional אומר transaction, כאילו מסע ומתן. אתה תעשה מה שאני מבקש ואתה תקבל את התגמול. או תגמול, כן? ואז מתגמלת, כן. אז בעצם זה איך שגברים עובדים. יש לנו משהו לבצע, תעשה ככה ותעשה את זה טוב, אני מתגמל. ואתה לא עושה את זה טוב, אז אני מעיף אותך, כן? אז זה, הם אומרים באנגלית, בכל מקרה, הם אומרים, women take care, men take control. כאילו, אנשים הם מנסות כאילו לטפח, כן? וגברים מנסים לשלוט. עכשיו, במאמר, הם אומרים שכמובן זה יותר טוב להיות transformational ולגייס את הכוחות וכו', אבל הם אומרים שני דברים מעניינים. אחד, אם הנשים מנסות להתנהג כמו גברים, אנשים מסרבים לקבל אותן. כאילו, הן צריכות לעבוד כמו שנשים צריכות לעבוד. אבל בית הם אומרים שגם transactional וגם transformational צריך לשלב אותן, ואי אפשר זה בלי זה. וזה מה שאני רוצה להגיד, כמו שהתחלתי להגיד. יש נשים ויש גברים, וכל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות והתפקיד. וזה הסיבה שאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו איש ואישה, ולא רק איש, ולא רק אישה. צריך שניהם להשלים את העולם. יש תפקידים לשניהם, ואסור לנו להחליף אותם, ואסור לנו לבטל אחד מהם. אנחנו צריכים לשים אותם ביחד. וזה בא לידי ביטוי בתוך הפירוש של הרב הרש על עזר כנגדו ועל הבריאה של האישה. תראו איפה שזה מקווקו. הרב הרש מסביר ככה. אין הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב לאדם היותו לבדו, אלא לא טוב היות האדם לבדו. כן? אתם שמים לב? הוא אומר, זה לא שזה לא טוב לאדם, הוא צריך אישה. לא, זה לא טוב לקיום שהאדם לבד. כן? ואז הוא ממשיך. כל עוד האדם לבדו, עדיין העולם שרוי בלא טוב. תכלית השלמות שהארץ תשיג בזכותו לא תושג בשלמות כל עוד הוא לבדו. אני מדלג עכשיו. משום כך נתווספה האישה אל האיש, למען ימלאו בשלמות את ייעוד האדם, ואישה זו תהי עזר כנגדו. ואני מדלג, ועזר כנגדו איננו מביע שיעבוד, אלא שוויון גמור ועצמאות שווה. האישה היא כנגדו, לצידו של האיש, מקבילה לו בשורה אחת. אז אם לסיים, אני שאלתי מה זה כל האישה, גם הלכתית וגם סוציולוגית. איפה המקום של הקול של האישה? אני מקווה שזה ברור, הקול של האישה מקומה ליד כל האיש. שניהם צריכים להשמיע ולתקן את העולם, ואנחנו צריכים להבין שכל האישה באמת יש כוח ענק, כוח של תקווה, כוח של אופטימיות, כוח להביא גאולה, אבל גם כוח להרוס את העולם. ובגלל זה אנחנו חייבים לפעול לפי הגבלות של ההלכה על מנת להביא באמת הגאולה שכולנו רוצים. תודה רבה.